הלאה. פרשת כי תבוא, בעמוד 331, מדברת על הכניסה לארץ ישראל. כן, זה הנושא. לכן זה פותח ב... מה? והיה. והיה. מה זה והיה? כל מקום שבו כתוב ויהי זה לשון צער, כל מקום שכתוב והיה זה לשון שמחה. נכון? למה? אתם יודעים גם למה. לא, זה לא מספיק.
כי אתה הופך את העתיד לעבר.
אז תגיד ויאמר גם כתוב. טוב, מה אומר? וי והיא. גם היא זה לשון צער. אבל למה והיה לשון שמחה אם ככה? מה? יפה. ווייפוך. ווייפוך אומר כל מה שהיה עבר, אם כן, מה שעבר אי אפשר לשנות, אתה הופך אותו לעתיד. עתיד מלא תקווה, אז זה שמחה. אבל כל העתיד שהוא כל כולו מלא תקווה, אתה הופך אותו לעבר, אין לך צער יותר גדול מזה. זה מלא תקוות, ועכשיו אתה הופך את זה כבר לעבר, ויהי. זה לשון צער. כן, כל פעם שמדברים על כניסה לארץ ישראל, זה לשון שמחה. והיה. כן, כל דבר שמח, זה והיה. כן, והיה כי תבוא אל הארץ. כלומר, עד עכשיו מדברים כל מה שצריך להתכונן וזה. עכשיו מדברים תכלס, והיה. עכשיו, מעניין, התורה מדברת פה על המצווה הראשונה שתהיה. כן, למשל, בפרשה קודמת כתוב, והיה בהניח השם אלוהיך עליך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק. כלומר, מתי תמחה את זכר עמלק? אחרי הרבה זמן, שכבר תגמור את כל הבעיות. אז תמחה זכר עמלק. זה בסוף. נו, ומה בהתחלה?
בירשתה.
מה היא בהתחלה? בהתחלה, מצד ביקורים. כלומר, זה בגלל הניגוד. יש ראשית כל מצווה להביא ביקורים, ובסוף עמלק. כלומר, כדבר שאתה מתייאש, אז מה? אני אזכה במצווה הזאת רק אחר כך? האם יש מצוות להתחלה? על ההתחלה, כן, יש ביקורים. עכשיו, יוצא לפי זה שהשמחה של ארץ ישראל קשורה דווקא לביקורים. עכשיו, מאיזה חלקים בארץ ישראל מביאים ביקורים? מה? אז כאן כתוב בפרשה ארץ זבת חלב ודבש, נכון? כתוב פעמיים בפרשה שלנו, כן? למשל פסוק 9, והבינו למקום הזה והתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. מסקנה, מביאים ביקורים רק מן החלקים של ארץ ישראל שהם ארץ זבת חלב ודבש. ולמשל, הזכיר את זה הרב גורן שליטה ברדיו השבוע, שרמת הגולן איננו נקרא ארץ זבת חלב ודבש, ולכן לא מביאים ממנה ביקורים.
איך הוא לומד שזה לא נקרא ארץ זבת חלב ודבש?
הגמרא אומרת שלא מביאים ביקורים מעבר הירדן משום שאינו זבת חלב ודבש. וכאן התורה אמרה, ביקורים מביאים מאיפה של חלב ודבש.
כלומר, לפי הפרשה ממסעית, רק הגבולות של בלי גלעד ובשן.
כן, בלי גלעד ובשן. גלעד ובשן זה לא ארץ זבת חלב ודבש, לכן משם לא מביאים. זהו. לגבי רמת הגולן גופה,
אין בזה שלוש דעות בין
הפרשת השבועות. אני מדבר על זה רק כשזה קשור לפרשת השבועות. הקו הזה, קוראים לו הירדן. פה ים כנרת, ובאזור הזה נשפך איזה משהו שקוראים לו הירדן. עכשיו, פה יש עיר שקוראים לה יריחו, ופה, ליד המקום הנקרא צמח, יש מקום קדום שנקרא בית ירח. פה זה נקרא ירחו. כנראה שזה קשור לעובדי עבודה זרה הקדמונים, שהיו עובדים לירח, והיו קושרים את זה באיזושהי מידה לירדן. עכשיו, מעניין, בית ירח, כן? לא בית ירח. יש סוגיה בגמרא שבו נאמר, ירדן מבית ירחו ומטה. נקרא ירדן, למעלה מבית ירחו לא נקרא ירדן. מה זה בית ירחו? כנראה שהכוונה לבית ירח. כן, המפרשים לא תמיד ידעו על המציאות של בית ירח, לכן הם חשבו יריחו ממש, וזה לא ברור מה הכוונה בית יריחו, מיריחו ומטה. אז רק מיריחו זה נקרא ירדן. זה שניים שלושה
קילומטר. אני לא קוראים לשם בית ירח. איזה שם
זה? זה שם כנעני.
מוצאים את זה ב...
יכול להיות.
במה?
לא, אתה זוכר. בגיטו. אבל יש שם כזה. אם כן, בית ירח ומטה. זאת אומרת שמן היציאה מן הכנרת ומטה, זהו הירדן שהתורה דיברה עליו. עכשיו נשאלת השאלה, מה עם הירדן? הסף. שמאזור שמורת דן והבניאס ועד הכנרת. מה עושים עם זה? אז האם אין לו משמעות מבחינה הלכתית? ייתכן שכן. למשל, דעתו של הרב יגאל אריאל, אחיו של הרב יעקב אריאל, שהוא גם אחיו של הרב ישראל אריאל, שהוא גם אחיו של הרב יועזר אריאל, והוא הרב של נוב, היא שהגבול של עבר הירדן המזרחי הוא הירמוך. יש אפילו מדרש מפורש שמדבר על 7 ימים ו4 נהרות המקיפים את ארץ ישראל. אחד מארבע הנהרות הוא הירמוך. כתוב מפורש במדרש. איך יכול להיות שהירמוך מקיף את ארץ ישראל? אפשר חתאי אפשרות היא לומר שבעצם ארץ ישראל זה ככה. הבנתם? זאת אומרת, לפי השיטה הזאת יוצא שהגולן אין לו דין של עבר הירדן המזרחי, כי אם של עבר הירדן המערבי. כן, מקיף ככה. ירדן וימוך. עכשיו, לפי זה, כלומר, זאת שיטה, אגב, שיטת מיעוט, אבל אני חושב באמת, יש אומרים שהגולן הוא עבר הירדן המערבי, ולא המזרחי, ולפי זה גם חייב בתרומות ומעשרות, בשמיטה, אפילו, כל הדרך. עכשיו, יש בירושלים, סוגיה לגבי עיירות המותרות בתחום סוסיתא. מה זה תחום סוסיתא? סוסיתא זה ליד אנגל. זה ליד אנגל. יש פה מקום הנקרא אנגל, וקצת ליד אנגל. לא סוסיתא, סוסיתא. סוסיתא. הגמרא מדברת על סוסיתא וטבריה כערים צרות זו לזו, כי בטבריה יש יהודים וסוסיתא יש גויים והיו עושים צרות אחד לשני. וכן, יש אגב, זה גם בכתובת של בית שאן, שמצאו שם הכתובת באזור בית שאן, שהיא בעצם דף שלם מהתלמוד הירושלמי, מצאו אותה בספר בבית הכנסת העתיק שם. אומרים שזה כנראה מהתקופה המוראית ממש, כך שזה הטקסט העתיק ביותר שיש לנו מהתלמוד. רשימה שמה של כל מיני דבר, הלכות שקשורות לארץ ישראל. כן? השמה יש גם כמה הלכות הקשורות לתרומות ומעשרות, ואותה שורה שבתלמוד הירושלמי לפנינו גם הופיעה שמה. יש רשימה של עיירות המותרות בתחום סוסיתא. מה פירוש הדבר? יש כמה מקומות שהרוב, המקום בכלל פטור מתרומות ומעשרות, אבל מיעוטו חייב. אז אומרים, אלה העיירות החייבות באזור פלוני. כשהאזור בכלל לא חייב, וקצת מזה פטור, אז אומרים, אלה העיירות הפטורות בתחום פלוני. עכשיו, תחום סוסיתא הוא מה שנקרא דרום, אם זה רמת הגולן, תחום סוסיתא, לפי ההלכה, כלומר, לפי הגיאוגרפיה בעצם, זה מה שנקרא דרום רמת הגולן. ושם יש רשימה של ידי 7 או 8 מקומות, שהירושלמי אומר עליהם, זה פטור מתרומות ומעשרות.
פטור.
פטור, והכוונה שמה...
לא,
זה, אבל איזה הערים שמה כתוב? נוב, חספיה, חספיה זה חספה, זה חספין, בדיוק. כן, כן, כן. וכל מיני מקומות שידועים לנו היום, כן? שם מדרום רמת הגולן.
שם
פטורים, זאת אומרת שהאזור בכלל לא חייב, על כל פנים יוצא לפי זה שדרום רמת הגולן יש לו דין של עבר הירדן המערבית לפי הירושלמי, איך טוען? הרב יגאל אריאל.
אני
לא
מכיר את המקום.
בנוב עצמם לא. השאלה, מה הגבול?
מה התוקף של המקור הזה? האם זה מקור שיצג להלכה או לא? הרב יגאל אריאל מביא את זה בחוברת המפורסמת ארץ ירדן וחרמונים. עכשיו, יש אפשרות שנייה, ויש לזה גם כן מקורות מדרשיים, לומר שבעצם עבר הירדן המערבי זה לכל אורך הירדן, נקודה. יוצא לפי זה שכל האזור הזה, כולל רמת הגולן, יש לו דין של ארץ ישראל המזרחית. זאת אפשרות שנייה. לפי זה, זה לא חייב בביקורים, בתרומות ומעשרות, כנראה שכן, יש מה לדון. כן, אנחנו לא כן, חייב תרומות ומעשרות, עברת על המזרחית או לא, חייב בשמיטה או לא חייב בשמיטה.
זה לא חייב בביקורים, למה?
כי זה לא זה, אבל חלב מודבש. עבר הירדן המזרחי, באמת הגמרא, זה לא חלב מודבש.
זה בירושלמי, לא בבבלים.
זה לא, זה ככה בבבלים, זאת הלכה. לא מביאים ביקורים מעבר הירדן, משום שאינו זה עבד חלב מודבש.
זאת הלכה ויש על זה מחלוקת?
אין על זה מחלוקת, יש רק בעיה, איפה זה ארץ ישראל המזרחית, זה הכל. כן? עכשיו, יש דיין, כן? אפשר להגיד, פשוט, זה מעבר לירדן. זאתי גם דעתו של הרב גורן, שאומר, זה עבר הירדן המזרחי, אתם מבינים את זה נקוד.
אבל לבנון, כל הלבנון,
שייך. לבנון כן, לבנון כן. עד איפה זה עוד שאלה אחרת. אבל מה ש... איפה שיש ירדן, וזה מהצד השני, אז זה ברור שזה לא ארץ ישראל המערבית.
ואז מה?
ואז מה רגע? אפשרות שלישית. לא, זה אפשרות שנייה. האפשרות הראשונה לומר זה שהגולן זה עבר הירדן המערבי. זה עבר הירדן המערבי. כלומר, ארץ ישראל לכל דבר. גם את הירושלמי הזה, זה חזק. אפשרות שנייה זה לומר שזה עבר הירדן המזרחי. נכון? אפשרות שלישית לומר שזה נקרא סוריה. סוריה עם א'.
מה נקרא סוריה?
סוריה זה כל אזור שהוא כיבוש יחיד. שיש כל מיני סיבות, לא נכנס לפרטים, יש כל מיני אזורים שאינם בסוריה הגיאוגרפית, שמבחינה הלכתית יחשבו סוריה. אתן לך דוגמה, חלק מאזור רבת עמון נקרא סוריה, לעניין ההלכה. כן, מכל מיני סיבות שלא נכנס עכשיו אליהם. וגם האזור של רפיח, יש לו גדר של סוריה מכמה סיבות, פשוט.
אבל יש חלקים בסוריה של הגיאוגרפית שהם לא סוריה?
יש גם אזורים בסוריה של היום שאין להם דין סוריה מבחינת ההלכה. למשל מה שקרה אל-ג'זירה, מצפון לפרט, זאת אומרת, יש אזור בין הפרט לבין החידקל ששייך לסוריה, ואין לו דין של סוריה לפי ההלכה. כן? כמו הסוריה זה מושג הלכתי. מה?
יש הבדל בין סוריה מא' לבין ה'?
איזה ארץ העמים בכלל, כן.
מה? יש הבדל מא' לבין
ה'? כן, אני, זה המושג כפי שמופיע בגמרא, לכן אני משתמש בו ככה. כן? סוריה עם ה' זה המדינה כת סוריה היום. עכשיו, יש אפשרות נגיד, לומר שהגולן, יש לו דין של סוריה. מה דין של סוריה? במספר דברים, שלושה דברים אומרת הגמרא בגיטין. בשלושה דברים שבתה סוריה לארץ ישראל, ובשלושה דברים שבתה ושבתה לארץ העם. כן? למשל, האוויר של סוריה טהור והקרקע טמא. אז אסביר לכם את הביטוי של הרב גורן, אדמה טמאה. כן? מה אינה קמינה? למשל, אם אני כהן, אסור לי לדרוך בסוריה, אבל באוויר מותר. כן? והגמרא דנה, אם כן, האדם, למשל, שידה העפה באוויר, יש כהן בתוך, כן? כלומר, זה מטוס, כן? זה כמה. מה?
אז איך
הרמב"ם
היה יכול לדבר על
סיפור במדרים לפני אף אדם? הלאה. זה קושיה, לא מנעים. עכשיו, נגיד ש... עכשיו, אני אקח פה את המקרה היותר פשוט. נגיד, היותר ותרני. גולן זה סוריה. נגיד שלפי ההלכה, גולן זה סוריה.
למה זה ותרני?
מה? מה? לא, עבר הירדן המזרחי זה נכון. כלומר, יש שלוש דרגות קדושה. היותר עליון, עבר הירדן המערבי. פחות טוב, עבר הירדן המזרחי. עוד פחות טוב, סוריה. נכון? בעת ההלכה, ממש בסוריה יש הרבה פחות הלכה. בסדר, לי גם כן הרעש שלך מפריע. עכשיו, האם יש מצווה להגן ואיסור למסור חלקים מסוריה או לא? נגיד שזה סוריה לגמרי, לא ארץ ישראל המערבית.
שנמצאים שם וגרים.
או אפילו גם לי גרים שם. האם יש מצווה של כיבוש ארץ ישראל על החלקים שההלכה מגדירה אותם כסוריה? כן או לא? זה מה שידעו. נכון?
אתה שואל שתי שאלות. מצווה של כיבוש ומצווה של למסור.
זה אותו דבר. אם יש מצווה לכבוש, אז אסור למסור. זה אותו דבר.
אז אדריאנוס
הוא פלסטינה. מה יחיד?
עירי
פלסטינה. אדריאנוס, אנחנו לא עוסקים הלכה לפי. אגב, אני רק רוצה לציין, לפני שאני נותן תשובה לזה, יש ביוספוס פלביוס, כשהוא מדבר על כיבוש הגליל, על ידי אספסיאנוס, הוא אומר שהייתה עיר גדולה וחזקה בגליל, ושמה גמלה. אתם יודעים את זה גמלה? זה בגולה. כל זה גליל.
הרב אישי, נניח שהרב גורן טועל, אם הוא טעה, זאת אומרת, הוא עכשיו פוסק הלכה לעצמו, הוא אומר, יכול להיות שזה עבר הירדן המערבי.
המזרחי.
המערבי. יכול להיות שזה. אני לא בטוח ב-100%, אבל יכול להיות.
טוב, זה כבר, תמיד הבעיות של הפוסקים שם.
אם זה יום הרבין המערבי, אז מה חל על הפסיקה שלי?
אתה שואל, מה קורה כשיש לנו כמה שיטות בהלכה ואני מכריע בין השיטות? אז מה? אז אני מכרעתי כמו השיטה הזאת.
לא, אבל לגבי ישראל, מה ההלכה אומרת לגבי פסיקה
שלנו? אנחנו שומעים בהלכה לרבנים, לא לספרים.
אני שואל כאילו פסיקת ההלכה. מה
הדין שאתה
אוהב שיש תחיל לזה? האדם שיטה בהלכה, זה לא בסדר לטעות בהלכה.
לא,
שניגע את הראש שלו, מי שעובר את הראש שלו, מי שטעה בזה שהוא יוזר, הרב יוסף סובר שהגולן זה כן ארץ ישראל, רק אומר שמותר.
לא, כאילו, מה ההלכה אומרת לגבי מישהו שמחזיר שטח מארץ ישראל, מה הדין שלו?
עיין שרנה.
זאת עבירה. נו.
עבירה שמה הדין שלה?
הדין שלה, ביטול מצוות עשה.
אלי, מי שעובר את דבריו של הרב גאון, זה ירד.
זו ביטול עשה. יש מיטת עשה לכבוש של ארץ ישראל? היא לא קובעת. ביטל עשה. כן, ככה, ביטל עשה. נכון? אז מי שעבר על מיטת עשה צריך לחזור בתשובה. זה הכל. הלאה. ואם החזר בתשובה, אינו זז מכאן עד שמוכנים לו. מהרמה. עכשיו, נגיד שהגולן הוא סוריה. האם יש מצווה לכבוש את סוריה? אין מצווה לכבוש את סוריה. אז בואו נבדוק מסכת גיטין. אחד משלושה דברים ששבתה סוריה לארץ ישראל, זה שהקונה שדה בסוריה, כאילו קונה בפרברי ירושלים.
אה, אסור
לא. היום אסור לא פרברי
ירושלים. עכשיו, מה אכפת לי אם זה נקרא פרברי ירושלים או לא? מה זה משנה להלכה? הגמרא שואלת את זה. למי נפקא מינה שכותבין עליו עונו אפילו בשבת. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לקנות שדה בחוץ לארץ, והגוי אומר, אני מוכן אבל זה שבת, אני לא יכול להגיד לו, טוב, אתה תחתום עכשיו על שטר המחירה. לא יכול להגיד לו את זה. למה? כי אסור להגיד לגוי לכתוש בשבת. אבל אם זה מישהו בארץ ישראל, מותר. מותר להגיד לגוי, לעורך דין, בוא, אתה הגוי, לך לעורך דין, תחתום שאתה מוכר לי את השדה. למה? יישוב יישוב ארץ ישראל. וזאת ההלכה שייכת גם על סוריה. ומה זה יישוב ארץ ישראל? זה מצוות הכיבוש, נכון? אם כן, הגמרא אומר לי מפורש, שמצוות הכיבוש חלה גם על סוריה. הרי זו שאלה אחרת. אבל נגיד אפילו שרמת הגולן יהיה לו גדר רק של סוריה, דין כיבוש שייך. עכשיו, נגיד לכם, למה זה נעלם מעיניו? כי כל הפלפול שלו בנוי על שאלה האם זה חייב בתרומות ומעשרות או לא, האם זה חייב בשמיטה או בביקורים או לא.
אבל לא שאלת שאלה.
זה מה שהוא אמר. עכשיו אני אסביר לכם למה הוא חושב כך. לא, לא, הוא לא חשוד על דברים כאלה.
זה הוא אמר, זה מה שהוא אמר.
הוא אמר, לא, 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 לא. אתה נותן לי לדבר? אתה נותן לי לדבר? אני גם כן שמעתי מה שהוא אמר בטלוויזיה. שמעתי את זה ברדיו. עכשיו, תן לי לדבר. הוא אמר, מכיוון שזה לא ארץ ישראל, לפי שיטתו, אז בשביל השלום צריך להחזיר את זה. אם היה מדובר על יהודה ושומרון, היה אומר אסור. כמו שהוא אמר, אגב. זה לא בגלל שהיותר חשוב לו השלום מארץ ישראל, אלא זה בגלל שהוא חושב שזה לא ארץ ישראל.
אבל אם זה לא היה בעד שלום, הוא לא היה מחזיר את זה. זה הנקודה.
בסדר, אבל זה לא בגלל.
כן, השלום הוא מה שהניע אותו, ולא
גדול השלום, כן? אנחנו מברכים שלוש פעמים ביום שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו שלום, כן? אנחנו רוצים שלום, אנחנו אוהבים שלום. אבל מה? יש הלכות, איך עושים שלום ואיך לא עושים. אז הרב גורן סובר, אסור להחזיר חלקים מארץ ישראל, רק הוא סובר שהגולן איננו ארץ ישראל, ולכן מותר להחזיר בשביל השלום. זה מה שהוא אומר.
שהוא באמת רואה את זה בתור שלום.
זאת שאלה אחרת, אני כאן לא דן על השאלה הזאת בכלל.
אבל זה שאלה ביטחונית, זה לא ביטחון בכלל.
אני אסביר לכם למה הוא לא ראה את זה. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק השאלה. הרי, בכלל, מי אמר שארץ ישראל זה איפה שמפרישים תרומות ומעשרות? או שמביאים מיקור? איפה מי אמר את זה?
וזה נעלם מעין אבגן.
הוא אומר, זה רק חייב את זה.
אין לזה שום קשר. יש דברים שנקראים ארץ ישראל בחוץ לארץ לעניין מעשרות, יש דברים שנקראים ארץ ישראל לעניין שמיטה ולעניין כיבוש ולעניין קבורה ולעניין חילול שבת וכו'. כלומר, ארץ ישראל, גבולות ארץ ישראל, השאלה לאיזה עניין. למשל, בקעת בית שאן פטורה מתרומות ומעשרות.
למה?
כך כתוב.
באו לקראתם, אמרו, אתם מסכנים, אתם בשר, פטרו
אותם.
מכל מיני סיבות. פטור, לא אכפת לי למה. פטור, אז זה לא ארץ ישראל? או למשל, מה? למשל, איפה שיש סלעים, אם אני מגדל על סלע, לא יודע מזה, יש לי אגם מים, ואני לוקח עציצים על גבי מצופים, ומגדל על המצופים האלה. כן? פטור בתרומות מעשרות, נכון? אם כן, זה לא ארץ ישראל, האגם הזה. מה זה קשור לעניין בכלל? אבל כל זה בא מהתפיסה הדתית. כלומר, לפי הדתיים, דבר קדוש זה דבר שבו יש מצווה. ולכן כל מעלתה של ארץ ישראל זה בגלל האפשרות, בשביל איך היא תמצא לקיים מצוות. אבל אם אין לי מצוות תרומות ומעשרות, אז זה לא מעניין.
אולי תרומית שלא הגיע לדרגה.
לא, זאת דעה מאוד נפוצה. למשל, הרב רדבז כתב לרב קוק, למה אתה רוצה להפקיע שמיטה? הרב רדבז, רבי יעקב רדבז, אמר לרב קוק, למה אתה רוצה להפקיע את השמיטה על ידי היתר המכירה? אחד הטעמים שאתה הרב קוק מביא, משום יישוב ארץ ישראל, נכון? אבל זה לא יכול להיות, כי הרי כל העניינה של יישוב ארץ ישראל זה כדי שתוכל לקיים מצוות הקבועות בארץ. אז אם אתה הפקעת את החיוב במצוות, אז מלא, אתה קראת את הענף שאתה יושב עליו. עונה הרב קוק, מעלתה של ארץ ישראל, זה לא בגלל המצוות התלויות בה, אלא זו קדושה עצמית. והרי הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם, יצחק ויעקב על הארץ, עוד לפני שהייתה חייבת במצוות התלויות בארץ. כן, זאת אומרת, שארץ ישראל, מפני קדושתה מולידה מצוות, אבל לאו דווקא איפה שיש מצוות זה ארץ ישראל. עכשיו, הדבר הזה במסכת כתובות נידון בקשר לחיבת ארץ ישראל. מסופר שמה שכשחכמים היו עוזבים את הארץ מכל מיני סיבות, לפני שהם היו עוזבים הם היו מגלים גילויי חיבה. אז היו שמה שני סוגי חכמים. היו חכמים שהיו מתגלגלים באפר ארץ ישראל כדי להראות את חיבת האפר, ורבי אבא היה מנשק את הסלעים של אקו. אז שאלה, למה זה אוהב אפר וזה אוהב סלעים? זה שהתגלגל באפר אומר, איזה אפר נפלא. האפר הזה, אם אני נוטע בו, אני אוכל לקיים כל מיני מצוות שלא אוכל לקיים בחוץ על הארץ. אז רבי אבא ראה את זה, אומר, מה? עוד יחשבו שהקדושה של הארץ זה לפני המצוות התלויות בה. לכן היה מנשק את הסלעים איפה שאין אפשרות לקיים מצוות התלויות בארץ, כדי להראות את הקדושה העצמית של הארץ. נכון? דברים מורים, פשוטים.
לא, כדי להראות שבסלעים האלה אפשר לחצור אבנים
ולבנות
את בית המקדש.
מותר לחצור סלעים, אבנים, גם מסלעים של חוץ על הארץ כדי לבנות את בית המקדש.
מותר לצייר עליהם ציורים פיניקיים. נכון?
ככה היה. טוב. עכשיו זמן זה נעלם.
אני חושבת הרב גורן בהשקפה חרדית.
כן, ואני אסביר לכם גם למה. כלומר, לפי זה יוצא שהקושי לקבל שקדושתה של ארץ ישראל היא קדושה עצמית נובע מריבוי דתיות ומחסרון לאומיות. עכשיו, אתם רוצים הוכחה שזה ככה? אני אגיד לכם הוכחה. עד כאן דברי קודשו. מה? כי יש נס, קרה נס, הייתה סכנה, ניצלנו, צריך להגיד הלל. אבל אמר לי, מעבדות לחירות יצאנו לפני 3,500 שנה. מה? לא, זאת הדעה שלו. לא, זאת הדעה שלו להלכה. זאת הדעה שלו, הוא גם לא מתבייש בזה, הוא יגיד את זה. לשון הרע, אני אגיד לך, לשון הרע בדיוק, הוא גם יגיד את זה, הוא אומר את זה, זה לא היה שונה. אם הוא, זה דבר שהוא לא רוצה שאני אגיד, בסדר, אבל הוא אומר את זה. זה לא את הביטוי הזה, כן? אבל הוא מעולם לא קיבל את העובדה שעכשיו זה גאולה. וגם בהסכמה לסיבור שלי, כתוב במפורש. הרבה סימנים יש לגאולה עכשיו.
אולי
בגלל
ערבי?
לא.
כשהוא תקע בשופר
ליד
הכותל, מה קרה?
מה?
כשהוא תקע
בשופר
ליד הכותל, זה
הגילוי, מה? של שמחה. אני לא שמח ללכת לכותל. לא, לא, במפורש לא. לא כותב דבר כזה. אני יודע, תראה, אני דיברתי איתו.
יש אותך מהפסוק. ולקחת מראשית כל פרי אדמה שתביא מארצך שהשם יתך נותן לך, ושמת בתנת, הלכת. זאת אומרת, מתוך הארץ שהשם נותן לך.
אפשר להסביר את זה יותר פשוט.
לא מכולה.
אומרים, לא מביאים מעבר הירדן, כי זה לא זבת חלב ודבש. משמע שבלי זה היינו מביאים. כלומר, אם בעלי גזירת הכתוב שצריך להיות חלב ודבש, היינו מביאים מכל מקום בארץ ישראל. הרי לא יעלה בדעתך שתביא לא מארצך. הרי התורה אמרה בארץ ישראל. אז זה עצמו ההוכחה שזה ארץ ישראל. זה שאומרים דווקא, כן, אם השנים היה כתוב בתורה, תביא ביקורים רק ממקום שבו האדמה היא אדומה. אז זה אומר שכל מקום שהאדמה בו לא אדומה, זה לא ארץ ישראל. טוב,
אז רגע, למה זה נעלם מעיניו?
אז אמרתי לך, זה בגלל התפיסה הדתית.
ולמה התורה לא נתנה
איזה
מעמד של ארץ זבת חלב ודבש?
כי זאת עובדה שזה לא זבת חלב ודבש.
זה תיאור מצב.
כן.
מאיפה אתה יכול לבקש מבן אדם שיוותר על כל כך הרבה יבול?
לא, מדובר על ביקורים. ביקורים מה זה? זה תאנה אחת.
אבל מנין לומדים שתרומות ומעשרות לביקורים זה דווקא במקום שיש,
היא כתוב כאן בפרשה שלנו, פרשה שלנו פסוק ט', בגלל זה דיברתי על זה. מה? לא, 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 תרומות
ומעשרות,
תרומות ומעשרות זה תלוי, יש מחלוקת האם זה בכלל, אבל זה לא בגלל זה בתחל חלב ודבש שיש אומרים, יש, התורה אמרה בפרשת מסעה, ארץ ישראל, זו ארץ כנען לגבולותיה, וזה לא ארץ כנען, זה ברור. עכשיו, מתי מנחה אגב?
עוד שעה.
עוד שעה? יש לנו המון זמן.
אבל יש שחיים, יש שבע שנים.
מה? יש לו עוד.
לא,
בסדר, עכשיו פרשת השבוע. עכשיו, בפרשת השבוע יש כאן מצוות ביקורים.
רגליים
הדבר שמשלוח מונות לפורים, הרי פורים כנגד
שבוע, זה
מזכירים אותו
ביקורים.
המשלוח
מונות, יש פה איזה משהו קשה.
כל המביא דורון מתנית חכם, כאילו הקריב ביקורים. הכתוב שתמיד החכמים שלוחים זה לזה דברי תורה. תמצא את זה.
מנה אחת
הפעית. נראה
לך? אולי, תראה, בשניהם זה מתן תורה. זה מתן תורה דאורייתא, זה מתן תורה דרבנן. מה? כן, לא, אבל זה שבשבועות קיבלו את התורה, כן, אחר כך ידע קיבלו, כן. לא, אבל מצווה דאורייתא לעשות חג השבועות, מצווה דרבנן לעשות חג פורים. כן.
נו,
הנה,
זה
מה שאתה רוצה
שבאתי.
יש דמיון. האם המשלוח מנות נקבע בגלל הביקורת? זאת השאלה. אם יש קשר
לדעתך. לדעתי כן, ואני אסביר גם למה. הרי באיזה יום בשנה מביאים פרשת מביאים ביקורים? בשבועות, נכון? כלומר, משבועות ואילך מתחילים. עכשיו, שבועות זה החג של מתן תורה. ללמדך שלא ניתנה תורה, אלא למי שמסוגל להביא ביקורים. מה זה להביא ביקורים? מה זה להביא ביקורים? להביא את הראשון. זה לא דווקא הטוב ביותר, זה הראשון. נכון? כלומר, ברגע שאני נותן את הדבר הראשון לשני, סימן שהשני הוא הראשון. זאת אומרת, ואני בעצמי, מה אני? שני. נכון? עכשיו, מה זה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא נתן את הכי טוב שיש לו, הוא נתן לשני.
זה נתן
לשני מהקדוש ברוך הוא. בעיניו, כן. זה כתוב. זה מדרש מפורש שאומר, לא אחותי תמתי, אל תקרא תמתי אלא תאומתי, לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. הקדוש ברוך הוא חיבב את ישראל והיה קורא להם ביתי. לא זז מחבבם עד שקרעם אחותי, לא זז מחבבם עד שקרעם אימי, שנאמר, הקשיבו אליי עמי ולאומי.
אז זה מה שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא ולאומי.
לאומי משם אימי.
אולי עמי ולאומי.
זה כמה זה יחס החיבה. בחיבה אומרים דברים כאלה. בפילוסופיה לא אומרים דברים כאלה. כן? פילוסופיה אתה אומר דבר זה ולא דבר אחר.
יש גדר. שירה
ו... מה? מדע. כן, בדיוק. אז... התורה ניתנה למי שמסוגל להבין את מה שהקדוש ברוך הוא עושה כשנותן את התורה. אז אם יש לך תכונה נפשית שאתה יודע להביא ביקורים, אז אתה יכול גם לקבל את התורה. וזה בעצם מתחיל מהסיפור של קין והבל הידוע. כן? קין, החטא שלו היה שהוא לא ידע להביא ביקורים. והבל כן. כן, בכורות צונו הוא מחל בהבל. עכשיו, ומדוע קין איננו מסוגל להביא ביקורים?
כי הוא
הראשון, אז הוא העיקר וכל השאר הוא שני. כן, זאת החוויה שהוא חווה. הוא יודע על עצמו שהוא ראשון, אז הראשון זה בשביל, והשארית זה השני. מה שאין כן אצל הבל, הבל נולד שני, אז באופן טבעי הוא יודע שהראשון זה לשני.
כל ראשון הוא דפוק.
זה הסכנה של הבכור. כלומר, זה היצר הרע שיש לו.
למה?
אז בוא נראה. בגלל שהם אחרונים. כן, מה זה בכור? זה אותיות בית. זאת אומרת?
222.
כן, 222. ומי שיודע שהוא שני, הוא הבכור האמיתי.
יהיה נכון להגיד שישראל הבכור כמלוא במחשבה תחילה. כלומר, מבחינת ההיסטוריה הם אחרונים.
בסדר. הייתי אומר, אנחנו הבכור בגלל שאנחנו האחרונים.
למה התורה נותנת לבכור פי שניים?
זה כמו שהגמרא אגב אומרת, כן, הגמרא אומרת, למה יעקב הוא הבכור ולא עשיו? כי יעקב נולד תחילה, הרי היה שהוא יצא שני. נוצר תחילה.
נוצר תחילה.
כי הוא הרי יצא שני. אז זה כמו שופרת, שאתה מכניס שם שתי מטבעות, מי שיוצא ראשון, זה השני שנכנס.
לא בתפקה.
כן? מה כוונת הגמרא בזה? זה תכונה של יעקב. יעקב הוא הקטן, הוא המקטין את עצמו, ומה את עצמו? אז הוא הראשון. הוא מברר שהוא הראשון שאלה במחשבה.
אבל
בכלל,
בעולם הזה, כשאנחנו רואים שהאדם נוצר באחרונה, אז הוא משוכלל ביותר, כלומר, כשזה הולך ומתברר, הולך ומשתכלל, הבריאה. אז דווקא היתרון הוא לאחרון. אנחנו רואים את זה גם לעם ישראל. קודם האומות, ואחר כך
המשראל. כמו שהיתרון... כן, האחרון הוא קולט מכולם, כן? ואז הוא גם יודע שהוא למען אלה שקדמו לו. עכשיו, זה בדיוק העניין שבגללו בטלה הבכורה וניתנה לכהונה. כן, קדושת הבכורה הייתה קדושת כהונה פעם.
קדושת הכהונה הייתה פעם בכורה.
הבכורים היו כהנים. והכהונה עברה מהם ועברה לשבט לוי. למה? בגלל הכישלון של הבכורה.
של ראובן?
קין, ראובן, עשיו, ישמעאל, יוסף.
אבל במחשבה עלה ש...
אז כולם הסתבכו. אז הוא עברה כהונה למי שיודע שהוא לוי.
שהוא מתלווה.
הוא מתלווה. וזה דווקא עבר אצל לוי שהיה בכור. כלומר, לא, כלומר, סוג אחד משבט לוי שהיה בכור, כלומר אהרון. וששמח בליבו כששמע שאחיו הקטן יהיה הראש, אז הוא יכול להיות כהן. עכשיו, גם פה בפרשת הביקורים, כן, זה התנאי לקבלת התורה. עכשיו, למה? זה קשור דווקא לארץ ישראל. כלומר, היה אפשר להגיד שיהיה איזשהו טקס של נתינה שאיננו קשור דווקא למה שבא מן הארץ. וזה כנראה בגלל הסכנה שיש בארץ, כן, כידוע.
כל חיים גדול.
כן, עכשיו, כשאתה בארץ, אתה יכול לשכוח שבאת ממצרים. לכן, אתה נדרש להביא את הביקורים ולומר מילה, משפט מאוד מעניין. פסוק 3, בעמוד 3-3-2. ובאת אל הכהן אשר יהיה בהם מהם, ואמרת אליו, הגדתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מי צריך להגיד את זה? מתי הוא בא לארץ, האיש הזה?
זמן.
כמה זמן?
1,000 שנים.
יכול להיות 1,000 שנים, נכון. כלומר, הוא אפילו לא... מה? כן, אבל מה טעים? אבל אני באתי. כלומר, אני באתי להגיד לך שבאתי. הגעתי לך, זה באתי. זה פלא גדול. מקסימום לדור הראשון זה טוב. אבל 50 דורות אנחנו גרים בארץ ישראל. 50 דורות המשפחה שלי מאבדת את השדה הזה. ואני בא, ואני אומר, באתי פה לארץ.
של
השם אלוהיך
ולא
אלוהינו,
שזה כאילו חסד של
הכהן. רגע, אני שואל עכשיו על בתי. נו, מה התשובה?
כאילו, בא לכהן בכלל, הוא אומר לו...
אבל מה זה אל הארץ? בתי עכשיו אל הארץ.
לא, רק עכשיו אני מודע לזה שבכלל בארץ הזאת יש משמעות
אני תמיד הייתי מודע. כדי לא לשכוח את זה, אני תמיד זוכר שעכשיו בתי.
מיניים בתי?
דבר חדש, דבר חדש, הוא תמיד נשאר ברעננותו.
כמו ביציאת מצרים, כל שנה צריך להזכיר את זה.
כן, בדיוק. לזכור שעכשיו יצאת. כי אם תשכח, אז תגלה מן הארץ.
זה
הוכחה לי תורה לדעה שקדושת הארץ
היא בגלל מצוות. עכשיו אתה מביא ביקורים, אני רואה שזאת הארץ. לא, אם אני לא אקיים את המצוות, יש סכנה שאני אגלה מן הארץ. הרי זה ראינו כמה פעמים. התנאי כדי להיכנס לארץ הוא שתרצה להיכנס. זהו, לא יותר מזה. התנאי כדי להישאר בה זה קיום המצוות. גם בזמן הזה רואים את זה, כן? כדי להקים את מדינת ישראל ולכבוש את ארץ ישראל, לא צריך מצוות. צריך פשוט את הרצון לעשות. אחר כך, כי אתה רוצה להתמיד את הקיום בה, לא להתייאש מן הציונות וכו'.
אין דתיים שיורדים?
מה?
אין דתיים שיורדים?
לא אומרים על דרך הכלל, לא.
או שהם לא דתיים.
זה המזרוח לקראת הרב, זה כמובן בנת בגלל שלא צריכים לקראת מצוות כבר ביקור. אותם יהודים שיגורו שם
ישתקו. לא, כי בכלל הארץ שומרים את המצוות האלה.
אבל הם
צריכים לבוא
בשלושת הרגלים. הם צריכים
לבוא בשלושת
הרגלים. יש כל דבר. הם באים בשבועות ולא...
הם באים בשבועות כי זה מצוות עלייה לרגל. יש מצוות לעלות לרגל.
אולי גם
בזכות
המצוות.
ביקורים אתה לא חייב להביא בשבועות דווקא. שבועות זה היום הראשון שבו מביאים ביקורים. אז ביקורים אפשר להביא הרבה זמן. כל זמן שהפירות יוצאים. שזה עד... נכון. עד סוכות ועד חנוכה. כן, תלוי איזה
עצים. חנוכה בלי להגיב.
כן, אבל מה פתאום שאדם יביא רק אחרי סוכות? הרי סוכות זה חג האסיף.
אז איזה ביקורים...
אז בדרך כלל, מה איזה... כבר כל הפירות הראשונים יצאו, מה? בינתיים הם הרכיבו הפירות האלה, מה קרה? חוץ מי? חוץ מהזיתים. שהזיתים מתחילים לצאת אחרי סוכות, והסיף, כלומר, המסיק של הזיתים מסתיים בחנוכה. ואז עושים חג האסיף, 8 ימים, עם שמן ונרות.
חג האור.
חג האור.
יש גם מקומות בארץ ישראל שכאילו...
כך שזה חג קדום מאוד, שלא קשור לחשמונאים דווקא.
מי אמר?
זה אדם הראשון.
יול בינון. מה?
אבל את הפירות שם המשיבים יותר מאוחר.
כן, למשל, כן. מה? בערבה אני לא בטוח שחייבים להביא ביקורים. מה? החג הזה? יש איזה קצת רמז במסכת עבודה זרה, תפחית. שם כתוב שאדם הראשון עשה חג 8 ימים אחרי התקופה. שזה קפה בכסלב.
שורה שהימים מתקטנים?
ואחר כך הם מתארחים. אז הוא עשה חג בגלל האור. נכון? אז חג האור הוא קדום מאוד. טוב, אבל זה לא, אנחנו לא לומדים עכשיו את חנוכה, נכון? אין פלא, מה, לא לימדתי את זה פה? לימדתי את זה פה. אבל פה לא לימדתי את זה. יש הרבה מה ללמוד על זה. אגב, זאת גם התיאוריה של החוקר צ'ריקובר. החוקר צ'ריקובר, הוא יהודי, אמנם, אבל אפיקורוס, אז הוא גם כן סובר שחג החנוכה זה לא החשמונאים המציאו אותו.
החשמונאים
נצמדו אליו. כן, נצמדו, ברור. הוא רוצה להגיד בהתחלה שזה אולי חג של דיוניסוס. איפה היינו? אז כן, לכן יש סיבה, יש צורך להביא את הביקורים כדי לזכור שאינך תושב בעולם הזה כי אם גר. זה פסוק כזה בסוף ספר ויקרא, כי גרים ותושבים אתם עמדי, הוא פירש הרב יהודה אשכנזי שליט"א, אם אתם גרים אז אתם תושבים עמדי, אם אתם תושבים אז אתם גרים עמדי. מה? כי גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים, אם אתם חיים כגרים אז אתם תושבים עמדי. גרים ותושבים עמדי. זה התנאי. עכשיו, מעניין, בתוך המקרא ביקורים מדברים כל הזמן על יציאת מצרים, נכון? ארמי עובד אבי וירד מצרימה, כל ההגדה של פסח יש שם. למה? זה שוב, זה אותו עיקרון, זה הזיכרון. עכשיו מעניין, למה בהגדה של פסח קבעו את הפרשה הזאת? כן, תיאור תכלית, שתדע למה אתה יוצא ממצרים, כדי להגיע לארץ ישראל. אגב, אם כבר את אומרת את זה, יש פסוק בתהילים שטוען בו הרבה, צריך פה להסביר אותו. ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו.
כופה, לא?
מה המשך? ועבו ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הללויה. נכון?
מה בהם?
בעבור. בעבור, מה שמה? שלמה נתן להם ארצות גויים ועמד יומין ירשו? כדי. כדי ש.
אבל זה לא הפשט של המילה.
המילה בעבור אין פירושה כדי ש. נכון?
אלא?
אלא, בתנאי ש. למשל, בעבור זה עשה השם לי בקצת ממצרים. מה זה בעבור זה? לא אמרתי אלא בשעה שמצר מאור מונחים לפניך. כלומר, אני יצאתי ממצרים כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם יצחק ויעקב שאני יצא. כן? אבל יש תנאי בדברים האלה. לא חל מצא ומרו.
אז איך צריך להגיד
בפסוק? בעבור, כלומר, זה אחד הדברים. זה תנאי. על מנת כן ימחיל יהושע את הארץ. כן, למשל, יש ביטויים כאלה. שמותר לפתוח את הביב לרחוב בימות הגשמים, למרות שלכאורה אני עושה נזק, כי על מנת כן ימחיל יהושע את הארץ. אז מה זה על מנת כן? כלומר, יהושע עשה את כל המלחמות כדי שיוכלו לפתוח את הביבים בחורף.
לא, אומרים על מנת כן,
אף על פי כן. לא, על מנת כן הכוונה מתוך כוונה כזאת. זאת אומרת, אתם רוצים שאני אכבוש את הארץ? אז אני מציב תנאי. תוותרו על מי שפותח את הביב ברחוב.
כלומר, החשיבות היא ליישוב ולבניין.
כן, ויש תנאים.
אפילו שמישהו הפרט ינזק,
זה טובת. כן, על מנת כן. אז גם כן, בעבור ישמרו חוקיו, כלומר, הוא נותן להם את ארצות גויים ועמד יומים ירשו. מדוע? מפני שהבטיח כך לעבוד. בעבור ישמרו חוקיו, כלומר, יש תנאי. הוא מנחיל, אם הם ישמרו את המצוות.
הנה, מה עם אברהם? למה אני
מצווה?
אז זה גם לא כדי.
זה לא כדי, זה תנאי. זה תנאי.
באמת, גם הברית, גם הברית עם אברהם. אז נצח ישראל זה בלי תנאי.
נכון, ועכשיו אני דורש מכם כל מיני דברים.
בארץ ישראל זה עם תנאי.
לא, גם, כן, זה עם תנאי. אבל זה לא על מנת. זה לא לשם זה, סליחה. או, כמו כן גם, בעבור, מה? למען אשר יצפה
את פניו
אחריו. למען? זה כבר לא בעבור.
זהו, אני
מגיעה את עיקר כתוב. יכול להיות, כן. עכשיו, אני רוצה פה לשאול פה איזו שאלה לגבי הכניסה לארץ. יש פה כל מיני דברים פה מוזרים.
זאת אומרת, כדי לקבל את הארץ.
את תנאי? נכון.
אבל כדי להחזיק במעמד, הארץ בעצמה דורשת את התנאי הזה.
הוא הקדוש ברוך הוא דורש. כי הוא בירה אגב. עכשיו, יש בפרק הרזיים, יש איזה טקס שלם של קבלת התורה מחדש, שהתורה תובעת לעשות אותו. אתה יודע למה? כן, התורה מצווה. אתם תעברו את הירדן, תשימו את הברכה על הגריזים, את הכללה על הריבל, וכל העם יענה אמן, נכון? קוראים לזה מתן תורה מהדורה שנייה. למה?
כי מתן תורה היה צריך להיות בארץ ישראל.
אז עושים אותו בארץ ישראל.
מה, למה לא בירושלים?
כי צריך שזה במרכז הארץ. נכון, כמו שכתוב במסכת מנחות, בשילשת את גבול ארצך. מה זה בשילשת את גבול ארצך? שכתוב ברשת ראה, שצריך לחלק את הארץ לשלוש, באופן שמגבול הדרום עד חברון יהיה כמחברון ועד שכם, וכמשכם ועד קדש, וכמקדש ועד צפון. מסקנה, שכם באמצע. ולכן יש גבעה ליד שכם, לכן יש גבעה ליד שכם שנקראת בשם רס טבור. וזה כנראה הגבעה נקראת טבור הארץ בספר שופטים.
זה גדעון?
נכון.
ויש שם
בורת ספר. זה טבור, כי זה אמר.
אבל אמרנו, אמרנו משהו אחר, בעצם אין כזה דבר, אלא רק יש גבול מצפון עד עיר מסוימת ומשם את שכם.
קדש.
משכם למטה, אבל שכם
לפי זה, כן, מילוי המוצחים לא, שבה זה משהו אחר, לפי זה שכם מיותרת. אם שכם באמצע, זה מיותרת. בסדר? זה את מתכוונת.
זאת אומרת, אומרת שהיא מרכז כובד של רציחות, לא מרכז כובד גיאוגרפי.
לא, היא עובדת.
לא, מרכז ארצי.
אז לא הבנת מה שאמרתי באותו שיעור. הגמרא אומרת כך. הרי התורה אמרה שצריך שיהיו שלוש ערי מקלט, נכון?
נכון. צריך שיהיה לחלק לארבע ולא לשלוש. לחמש.
בסדר? אוקיי. זה יותר ברור מה שזה? עכשיו, הגמרא אומרת ככה. הרי התורה אמרה שצריך להיות שלוש ערי מקלט, בספר יהושע כתוב מה יש שלוש ערי מקלט, זה שכם, קדש וחברון.
ובין שכם
לבין חברון. וזה נכון, זה בערך 100 קילומטר. אומרת גם שאותו מרחב שיש בין שכם לבין קדש, צריך להיות בין קדש לבין גבול הצפון. זאת אומרת, גבול הצפון יוצא בערך באזור טריפולי של לבנון. ואותו מרחק צריך להיות בין חברון לבין גבול הדרום, זאת אומרת שזה יוצא דרך באזור מכתש רמון, רק קצת יותר לרום.
ואמרנו שאלה מקופחים שם.
זאת אומרת, שאדם שרצח בשוגג באזור הזה, צריך לרוץ עד קדש. נכון? ואדם שרצח בשוגג באזור הזה, בעיקרון גם כן צריך לרוץ עד קדש.
מקסימום 50 קילומטר.
נכון? זאת אומרת, שאם זה הרדיוס מסביב לקדש, אז מספיק שני ערי מקלט, נכון? זה הכוונה. אם כן, לפי זה יש עיר מקלט מיותרת, שכם. אלה שרצחו פה, למה שירוצו עד שכם? שירוצו עד קדש, כמו שאלה שרוצים בצפון. רצים גם כן עד קדש, נכון? אומרת הגמרא, כן, יש שבשכם לפי שרוצים. מסקנה, אם לפי קושיית הגמרא, את מבינה ששכם היא במרכז הארץ.
מה
שאני הבנתי
לפי
קושיית
הגמרא,
ששכם
היא במרכז הרציחות.
וגם במרכז הארץ, מבחינה גיאוגרפית.
מרכז הרציחות.
זה נכון, אבל גם מבחינה גדולה.
ולכן במרכז, זה מרכז הארץ, כמו תל אביב היום. הרבה אנשים גרים שם.
למה הם משופרים? אם
הם
עושים
ככה
בלשכם,
למה
הם משופרים?
לא,
שאפשר יהיה... כי אז יש הרבה רוצחים בשוגג, אז צריך להגיע. כן? הוא דיבר, רבים הרוצחים בשוגג.
אתה אמרת, אם מי שווה רוצחים בשוגג, אז יש שווה רוצחים
בשוגג. לא, זה הרמב"ם דן בשאלה הזאת. אבל זה כזה שיש פה מתן דורה חדש, אני גם הסברתי לכם למה, מבחינה גרפית פעם, לא? איך היה נראה מעמד הר סיני, ואיך היה נראה מעמד הר גריזים?
אה, חצרת. שהתונת מלראה למטה,
כן, בדיוק, כן. פשוט, נא לראות בצורה סכמטית, זה הר סיני. איפה העם?
למטה.
פה, נכון? אסור לעלות בהר. מאיפה יוצא הכל? מלמעלה, נכון?
כן.
מי מדבר? נכון, נכון. וכן, זה מדובר על משהו אמתני ומרוחק. זאת תורה מן השמיים. ואתה אל תתקרב, זה מסוכן. זה בדיוק התורה של בצלם. איך נראה מעמד הר גריזים והרבל? נראה ככה, נכון? זה הר גריזים, זה הרבל. איפה העם?
ימלה.
פה. ואיפה נמצא הכל?
למטה.
למטה, מי מדבר? ומי מדבר? הלוויים. 22 אלף לוויים בכל רם נותנים את דברי התורה בכל המוני אמן. זאת אומרת, זו תורה מן הארץ. הבנתם? עכשיו, כלומר, כדי להשלים את מתן תורה, היה צריך תורה לא רק מן השמיים, אלא תורה מן הארץ, וזה נעשה בארץ ישראל במעמד מתן תורה מיוחד בארץ ישראל. מה? יוצא מגן דוד.
זאת אומרת שחטא העגל ומתן תורה כבר עשו את זה קודם.
מה?
חטא העגל ומתן תורה כבר עשו את זה קודם.
נכון, אבל זה היה לפני הזמן, זה היה בחוץ לארץ, וזה לכן זה שקעות.
איך אתה רואה את החרדים בעיר ששמה
בגיא? אני. עכשיו, זה נמצא בספר יהושע, שהלווים היו למטה.
איפה? פסוק.
מה?
פסוק.
בואו נבדוק פה משהו. אתה רוצה שאני אגיד
לתלמידים שלי משהו
בלי הוכחה? בואו, אל תגיד כל הדברים האלה לתלמידים שלך. עכשיו, תסתכל בספר יהושע. כן, 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 אתה יכול גם בעצמך לבדוק, כן, בעצר דווקא שני. דף, דף.
356, לא, זה
356,
זה משהו אחר.
אז הוא, אתה רואה, סתם. זה בירדן. הנה, זה בפרק ח' בספר יהושע, בעמוד 365. כתוב כזה דבר. אז יבנה יהושע מזבח לשם למטה, פסוק למה, כן? אז יבנה יהושע מזבח לשם אלוהי ישראל בערבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, כתוב בספר תורת משה, מזבח עבדים שלמות אשר אלוהים נפלים ברזל, ויעלו עליו עולות לשם וזבחו שלמים, ויכתוב שם על העבדים וכו'. פסוק 33, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית השם כגר כאזרח, חציו אל מול ארגזי וחציו אל מול הערבל, כאשר ציווה השם משה עבד השם יברך את העם ישראל בראשונה. מול זה בעיה מהפירוש המילה אל מול,
נגד.
אז מה כתוב? ששניהם היו נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית השם, נכון? זאת אומרת, הלוויים שענו כל העם, כן? אז כל העם עונה אמן. למה? כי הלוויים הם עומדים למטה. כתוב ככה, כן? וכל ישראל וזקניו, שוטרים ושופטיו, עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים.
איך ייתכן מצב שבו גם אלה וגם אלה עומדים נגד הכהנים
הלוויים? נו, נכון. חציו אל מול הארגזים וחציו אל מול הערבל, כאשר ציווה משה עבד השם יברך את העם ישראל בראשונה. עכשיו נא לברר בדיוק איפה הברכה ואיפה הקללה. הרי בפרשה שלנו כתוב 11 ארורים, נכון? ארור האיש, כן, פסוק בעמוד 334, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, וענה אמן. ארור, אמן, 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 נכון? עכשיו, איפה הייתה הברכה?
ואיפה?
אחר כך יש עוד קללה.
אז לא מצפים לנו בישועה.
רגע, רגע, רגע. רשי, אז רשי אומר שהלווים אמרו בהתחלה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל מסכה. ברוך שאינו מקווה אבי ואמו. ואז העם ענה אמן. על כל 11 ברוכים, ואחר כך היה 11 ארורים ואינו אמן. שאתה שאלה, מה ראתה התורה? לכתוב רק את הארורים ולא את הברוכים.
רגע, אבל יש לך מכן.
אני מביא לכם קודם כל דברי רש"י. עכשיו, בכלל, אם תגידו שהברכה והקללה זה פרק כ"ח, אז מה פשר כל ה-11 ארורים האלה? סליחה, לא, בפרק כ"ח יש גם ברכה וגם קללה. תסתכלו בפרק כ"ח. והיה עם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך, יש כל מיני ברכות, נכון? אחר כך פסוק תלווה, והיה עם לא תשמע בכל השם אלוהיך, כל מיני קללות. אז מה פשר ה-11 ארורים שבהתחלה? תוספת ארור. למה?
זה תנאי הקדם.
העניין הוא כזה, הברכה והקללה זה קולקטיבי, נכון?
אבל גם קדוש שכה פסוק 12, אלה יעמדו לברך את העם על אב גזים,
נכון, עוד יותר קשה, נכון?
על אב גזים לא כתוב לך על אב ברכה, על אב גזים כתוב
לברך,
ואלה יעמדו על
הקללה בערב, נכון.
כאילו, לברך זה כבר
כולל
בתוך
התקול,
כאילו הברכה של
ארץ ישראל. קשה, זה דוחק, מה שאתה אומר. לכן, מה שנראה יותר זה הפירוש של רבי אברהם בן עזרא, הוא אומר, יש פה בעיה, שעכשיו כל הברכות והקללות האלה זה קולקטיבי, נכון? אם כל העם חוטא, כולם סובלים. אז כבר, זה הולך לפי סטטיסטיקה הזו. למה? כי אתה רואה אדם חוטא, אתה גם אתה נתפס באבונו, כי יכולת למחות ולא מחית. אבל יש עבירות שאדם עובר בסתר. למשל, האיש אשר יעשה פסל ומסכת אוהבת השם עשי וחרש, ושם בסתר. אז מה יהיה? אז אני אסבול בגלל אנשים שעובדים עבוד עזרה בסתר? לכן, העם כילל את כל החוטאים בסתר שימותו באבונם הם, להבדיל אותם. ולכן תראו, כל ה-11 ארורים האלה זה דברים שאדם עושה בליבו או בסתר. ארור מקלה אבי ואימו. מה זה מקלה? מזלזל, זה בלב. כן? משון קלות. ארור משיג גבול ראו. זה דבר שקשה מאוד לראות. אתה מזיז כמה חביות בגבול וזה, אף אחד לא שם לב. כן, עכשיו. כן? ארור משגיע עיוור בדרך. אף אחד לא יכול לשים לב. מתי משפט גר יצא בלמן. אף אחד לא ישים לב לזה, כי מי יגן עליהם? שוכב עם אשת אביו. זה בבית. אין לא מדובר על כל העריות. מדובר על העירות הקרובות לאדם. כן, למשל שוכב עם כל בהמה, או שוכב עם אחותו, או חותנתו, שכל אלה הם קרובים ממש. מכיר ראו בסתר. כן, לא, הכל בסתר, הכל בסתר.
אני אמרתי, יש לו מסגרת.
כן, כלומר, בקיצור, כל זה זה דברים שבסדר. היה צריך גם לקלל, וזה ברכה לעם ישראל. עכשיו תסתכלו בפרק... כי ככה הם לא נתפסים באבון, האלה שחוטאים בסתר. אלה שחוטאים בגלוי, אז יש לך אפשרות לשלוט על זה. עכשיו תסתכלו שוב ביהושע, בעמוד 366. זה מדויק. פסוק 33. וכל ישראל וזקנה ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלווים נושא ארון ברית השם כגר כאזרח חציו אל מול הר הגריזים והחציו אל מול הר עיבל כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. איך הוא ברך את עם ישראל? על ידי שהוא קילל את כל החוטים האלה, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה ככל הכתוב בספר התורה, שזה פרק כ"ח. בפרק אחד באמת יש ברכה ואחרי זה כללה, אבל לפני הברכה והכללה צריך להקדים את כל ה-11 ארורים האלה כדי להיפטר מאלה שחוטאים בסתר. לא, זה ברכה לישראל, לברך את ישראל בראשונה, את היחידים האלה,
את הפושעים שקדפים.
כן, בדיוק.
אתם בן עזרא אומר שזה בסתר?
כן, עכשיו אני לא זוכר אם הפירוש כאן של יהושע זה שלו, שראיתי את זה במקום אחר. כן,
לכן
גם שכם עיר מקלט, ששם כאילו הרוב זה חוטים בסתר, ולא צריכים לרוץ בשביל שכולם יראו אותם. יש לי כאילו מקלט
בתוך מרכז הפשיעה.
כן, מרכז התאר. אגב, התורה לא אומרת שזה קורה בשכם, כל הסיפור הזה.
מה זה הר עיבל והגריזים?
זה בעיה גדולה. איך זה הר עיבל?
מה אתה רוצה להגיד לי שהר עיבל זה בשכם?
אני אגיד לכם, יש גוי אחד שקראו לו אבזביוס, שמעתם עליו?
אבזביוס.
אבזביוס. היה מאבות הכנסייה. היה גר בארץ ישראל. מה? באיזה משהו כזה, בתקופת האמוראים, הוא כתב ספר בשם אונומסטיקון, שזה רשימת כל המקומות בארץ ישראל. זה ספר חשוב מאוד מבחינת המחקר. ספר נפלא. מה?
אונומסטיקון.
שמה, כל מקום בארץ ישראל, הוא אומר איפה זה. זה עוזר המון במחקר. מה? לא יודע. עכשיו, מה שמעניין, לגבי הריזי והריבל. הוא אומר, הריזי והריבל, הוא אומר, השומרונים אומרים שגריזים ועיבל זה ליד שכם, והיהודים אומרים שזה ליד יריחו. עכשיו, במפת מדבה, שעל הפסיפס בעבר הירדן, שנעשתה, אגב, בעקבות הספר אונומסטיקון של אבזביוס, אז ליד שכם כתוב שמה טור גריזים, טור עיבל, וליד יריחו יש מקום נקרא גריזים עיבל. ליד יריחו. לא הר, אלא הגמרא אומרת, עשו שתי גוממיות של אפר וקראו לאחת גריזים ולאחת עיבל. גוממיות כתוב. זה בכלל התלוליות. גם אני עשו קצת אפר, קראו לזה גריזים עיבל, עשו שם את כל זה. במסכת סוטה. שתי גוממיות, עשו במרחק. מה? עכשיו יש פה בעיה. יש פה כמה קושיות. קודם כל, משל יותם המפורסם. משל יותם. זה קורה בשכם, נכון? איפה הוא עמד? כתוב שם על הר גריזים. כתוב שהוא עמד על הר גריזים ואמר את המשל שלו ואז הוא ברח, נכון? אז משמע שזה היה בשכם הר גריזים. איזה חז"ל יכולים להגיד שזה לא? דבר נוסף, כתוב בתורה בכלל באמת דברים לא ברורים. בפרשת ראה, כן? כתוב, גם בפרשה שלנו, כתוב, מתי צריך לעשות את הטקס הזה? והיה? לא. תסתכלו בבקשה בפרשה. פסוק בפרק כ"ז, פסוק 2, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, ביום שבו תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לה, והקימות אליך עבדים גדולות וקדשת אותם לשים וקדשת עליהם את כל דברי התורה הזאת. כן, אחר כך כתוב פסוק 4, והיה בעובריכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד ובנתה שם מזבח וכו' וכו'. עכשיו בספר יהושע ראינו שמיד אחרי כתיבת התורה על האבנים הוא מברך את העם ברכה וקללה. מצד שני, זה כתוב מיד אחרי מלחמת גבעון. זאת אומרת, יריחו, העי, גבעון, ואז מגיע להר עיבל. יש פה קושי, כמו מבחינת הסדר, משהו זה כמו הסדר הכניסה לארץ, עד שכם. עכשיו, בפרשת ראי כתוב, שצריך, ושמת את הפרשת ראי, תסתכלו בבקשה, ונתת את הכללה על הרגיזים, בתחילת ראי, כן? בפסוק 29, כן, במו 310, והיה, כי הביא אחר שמלוך אל הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, ונתת את הברכה על הרגיזים, ואת הכללה על הריבל. הלוהמה, איפה זה? בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני יושב בערבה, מול הגלגל, לא, אצל יהודי מור. מי אמר לך שילודי מור איזה שכם? אברהם כתוב, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלונו, מורה. כן כתוב?
אלונה.
אלונה. אז קודם כל זה לא ברור שזה דבר, נכון? זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, לא כתוב פה, שכם בכלל, כלומר, התורה מדברת על הרגיזים והר עיבל, ושכם לא קיימת. עכשיו, בתורה השומרונית, בפסוק הזה כתוב, כן, נוסח של התורה שלהם, כתוב, מול הגלגל, אצל מילוני מורה, היא שכם.
איך
היא? היא שכם. היא שכם, זה כתוב. אצלם זה כתוב מפורש, היא שכם. אמר רבי אלעזר ברבי יוסף, בדבר זה זייפתי ספרי כותים שהיו אומרים אלון מורה היא שכם. אמרתי להם, זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. אף אנו אומרים אלון מורה היא שכם, אלא שאנחנו לא זקוקים לזה, כי יש לנו גזירה שווה על פרשת לך לך. עכשיו יוצא לפי זה, רבי אלעזר ברבי יוסי הוא היחיד מכל התנאים הסובר שזה באמת בשכם. כל התנאים האחרים אומרים שזה ביריחו, חוץ מרבי אלעזר ורבי יוסי, זה הבן של רבי יוסי, הוא סובר שזה בשכם ממש. תלמידו של רבי יוסי.
אז בדבר זייפתי ספרי כותים, גיליתי את הזיוף.
כן, כן. ראיתי את זיופם. עכשיו, מה זה מול הגלגל גם? זה לא ברור. הגלגל זה ליד יריחו, לא? זהו לכם שליד שכם, לא רחוק מהשכם, יש כפר ערבי בשם ג'לג'וליה. ג'לג'וליה. יש המון ג'לג'וליה בארץ. כך שהגלגל, יש הרבה מקומות שיכולים לקרוא הגלגל. יוצא לפי זה שיש דאבל גלגל, ויש דאבל גריזים ועיבל. נכון?
מה? אומרים את זה, שאומרו את זה מול יריחו, והשמועה את גלגלה לשכם, ששם
היו כך הרבה
עוברים.
תראה, יש בתוספתא, משהו כזה שכתוב. שביום אחד עברו את הירדן, לקחו את האבנים, עברו 60 מיל, עוד לפני כיבוש יריחו, 60 מיל, הגיעו עד שכם, לפי התוספתא זה קרה משכם, כמו רבי אלעזר ורבי יוסי, לקחו 12 אבנים, כן? כל העם, 60 ריבו, תוך יום אחד, ואין אומה ולשון אומרים להם כלום, בנו את המזבח, אכלו, שתו, ברחו וקיללו, ושבו למקומם. כן? ואז התחילו את המלחמה. אז זה משהו לגמרי לא מובן, הדבר הזה. מה?
איזה מדרש?
בתוספתא. תוספתא לסוטה. מה שרצת אותה?
אין לנו פתרון, זה משהו
יסבר
את האוזן.
הנה,
אתה תסבר את האוזן. קודם כל, אתם יכולים להגיד פה סתם, זה קצת לא יפה להגיד, שיש פה מלחמה נגד השומרונים. אז אם כל הזמן התפארו בזה, אז אנחנו הזזנו להם את הרגיזים והריבן, אמרנו שזה יגיד יריחו, כן? אבל השאלה היא אחרת, לפני הוויכוח עם השומרונים, למה התורה לא רוצה להגיד שזה שכם? למה התורה פה מתעלמת בכוונה? זאת אומרת, כדי שהמקום לא יהיה מקום, כמו שהר סיני איננו מקום. בדיוק זה דבר. שכם זה מקום, לא אומרים מה את המקום של מתן תורה. זה כן, שתדע איך מגיעים, לא. אחרי דרך מבוא השמש, בבאר ירדן, הכנעני, יושב בערבה, מול הגלגל. ואפילו התורה נותנת מקום, אפילו התורה נותנת מקום לפרשנות שזה יריחו. כלומר, אלמלא שאני יודע שיש עיר בשם שכם, יש לי כל הסיבות לחשוב שזה יריחו. בסדר?
זאת אומרת, בלבולו בכוונה כדי שלא נזהה
את מתן תורה. למרות שאנחנו יודעים שזה בשכם. אנחנו יודעים איפה זה הרגיזים ואיפה זה הרגיזים. מה?
שמה לא
יודעים? לא, זה פרטים, לא יודע. כן? אגב, איפה זה? אלון מורה, מה נשאר מזה? איך אומרים אלון בערבית? בלוט, נכון? כפר בלטה, שנהיה בבואות שכם, זה אלון מורה ההיסטורית. הנקראת במדרש בשם פלטנוס דה קוטאי. פלטנוס זה העץ האלון בלטינית. כן, מזה בבלוט בערבית, מזה בלטה, תל בלטה, היא שכם, אגב, חפרו את זה לפני 100 שנה, ושם גילו את שכם ההיסטורית. עכשיו, לפי זה יוצא פה משהו מעניין. אם אתם רואים איפה זה הרגיזים והריבה במפה של שכם, זה הרעבה צפוני, פחות או יותר צפוני, הרגיזים הוא די דרומי, ופה זה העיר נטלוס, הנקראת בירושלמי ניפולין דה קוטאי, שבעצם היא נאפוליס, כמו העיר החדשה, ופה במבוא יש כפר, נקרא כפר בלטה, שהוא בעצם לא בין הרגיזים והריבה. הוא סמוך קצת יותר להרגיזים, אבל בעצם אין לו שום קשר עם הריבל. זאת אומרת ששכם, וזה כאן שכם ההיסטורית, וזה גילו רק לפני 100 שנה. אבל זה באמת שכם ההיסטורית, וזה לפי זה שאין שום מקום להגיד שהרגיזים והריבל זה בשכם. באמת זה לא בשכם. זה שהיום יש עיר שקוראים לה שכם בין שני הערים האלה, זה טעות. זאת העיר נפוליס, שבנו, שבנו השמרוני והבנים.
ויש שם מטבלוס.
מה? נבלוס, כן, נבלוס. ויש אחד הקראים שביקר שמה, בתקופת הגאונים, הוא אומר, קוראים למקום נבלוס, וברור אצלי שהוא על שם הפסוק, כי נבלה עשה בישראל, כן? יש כאן בית יעקב. זה החידושים העמוקים של השמרינות, של וורטי שלנו.
אז למה היה צריך למתן תורה בסיני, כדי שמשה ימשיך לתת
התורה למתן? זה בדיעבד. זאת אומרת, כיוון שלא יכלו להיכנס ישר לארץ ישראל, אז היה צורך לתת להם כוח. והכוח היה לידי התגלות שמימית, הר סיני. אבל לך התחילה זה לא היה צריך להיות. לך התחילה היה צריך להיות מתן תורה בארץ ישראל, גמרנו. ומפני הפירוד הזה נעשו שני מתני תורה, אחד בסיני, אחד בשכם, במקום ששניהם יעשו בבת אחת בירושלים, כמו שצריך להיות. לפי זה תזהה איפה זה סיני. אנחנו לא יודעים איפה זה. ג'בל הילל, כן. אף אחד לא יודע אם זה נכון. זה משהו. אנשים רוצים לעשות, תראה, אנשים רוצים פרנסה, עושים דוקטורט, אפשר להגיד משהו. כן, אבל אף אחד לא יודע.
משהו קטן, לגבי המגן דוד, יש בספר צפונות בתורה שכתב הרב שמואל ימין, בפתח 11, יש את הנבואה שבתוכה יש בזמן בארץ, בדילוג אותיות יש ישראל פעם אחת.
כן, אבל זה לא מה שקשור למגן דוד. הוא מצייר מגן דוד שם, אני ראיתי, אבל מה... אז זה לא מוכיח כלום, יוכל גם לצייר משהו אחר. מגן דוד, זה לא יודע כזה בעל משהו.
מגן דוד, זה המעניין שישראל
תסתם ליהודים. זה סמל קדמון מאוד, שהוא גם סמל יהודי.
ישראל בדיוק, לא בטוח שהוא סמל יהודי מקורי.
אני חושב שהוא סמל יהודי מקורי, זאת אומרת שעוד מלפני האבות. כלומר, זה סמל קדום של האנושות. מה? לא, כלומר, זה סמל קדום של כל האנושות. והוא קדוש, הסמל הזה. והוא נגלה לנו, בין היתר, גם כן. אבל בהודו העתיקה, גם כן יש הסמל הזה. אגב, יש שני סמלים בהודו. כן, כן, משמשים. יש שני סמלים חשובים להם, מגן דוד וצלב קרס. שניהם, וממש בבוטל המקדשים, יש שני הסמלים. וזה שתי מגמות שונות של הבריאה. אחד, זה מן הפנים אל החוץ.
פירוד.
זה הפירוד. ויש מן החוץ אל הפנים, שני משולשים.
מהחוץ אל הפנים.
כן, כלומר, המשולש זה ניסיון של ריכוז. אז משולש בתוך משולש, זה הריכוז שבריכוז. והשני זה ייפרדו כל פועלי עלו.
יש גם ישראל, שני הדילוגי
האותיות,
פעם אחת בצורה מגבילה, וזה
יותר קצלב. יש הצלב, חזה שלום.
טוב, כך זה כתוב.
אז צריך לשרוף את הספר שלו.
טוב,
מה?
כך זה כתוב,
זה לא מתייחס. עוד נקודה אחת. כן. הייתי רוצה להתייחס לעוד נקודה. זה המצווה הגדולה שכתובה בפרשה שלנו, אחת המצוות לדורות. אז מה?
הנה, כרגע הייתה חזרה
פנית. לא, זה לא...
על מה הרב דבר?
תביא מסכת ראש השנה. אפשר לחלק מסכת ראש השנה? או שצריך לצלם?
86.
זה למה 86? גימטריה אלוהים, זה מידת הדין, ספיית המנחה. טוב, עכשיו אנחנו כאן לומדים על מצוות השמחה. יש פה בתוך הפרשה יש איזה מצווה שמופיעה תוך כל הקללות שהיו בימי בית שני. יש להזכיר אולי דבר הזה, הקללות שבפרשת בחוקותיי זה בית ראשון, הקללות שבפרשת כי תבוא זה כנגד בית שני, זה חידוש של רבי יצחק אברבנאל, אבל יש הוכחה לזה. בפרשת בחוקותיי הסיבה של הגלות
שמיטות,
וכתוב אז תירץ ארץ שבתותיה כל ימי הושמה תשבות כימים אשר וכו'. וזאת אומרת שהגלות היא בגלל שאתם לא שומרים שמיטה. מתי זה היה? בימי בית ראשון, שאז היה מצווה דאורייתא לשמור שמיטה, ולכן גלו 70 שנה כנגד 70 שמיטות ויובלים שלא שמרו, ולכן כל פרשת בחוקותיי מכוונת לזה. אבל בפרשת כי תבוא לא מוזכר בכלל האבון של השמיטה, ולכן גם אין חשבון כמה זמן תהיה הגלות, כיוון שזה לא מכוון כנגד מספר שנים שלא שמרו שמיטה. נכון? ולכן זה הראיה. זה הראיה שזה לבית שני. אגב, מכאן דבר נפלא, הוכחה שאין גלות שלישית. יש רק שתי פרשיות של קללות.
לא אומר. יכולה הגלות השנייה, לא מסתיים.
לא, זה פרשת ניצבים וילך, זה מסתיים.
כאשר שחלתי, שחלתי.
פעמיים, יש הרי יותר, כן? עכשיו, יש פה בעמוד 338
רבי ששאלה המצווה הזאת של
להיות שמח. מה השאל?
המצווה של קבלת התורה בארץ ישראל, כל פעם שאנחנו עוברים את ארץ ישראל או פעם אחת?
פעם אחת זה מצווה לשעה, זה לא מצווה לדורות. אז בימי עזרא עשו משהו כזה. עשו גם כן. כן, שמה כתוב שהוא קרא בתורה באוזני העם וזה, ראש שנה, שהם בחרו וזה. אז גם כן היה מין טקס, כן, טקס של קבלת תורה כזה.
זה
הגיע הזמן שיעשו, כן. אז יעשו. עכשיו בפרשת כי תבוא בעמוד 338 כתוב, לא, זה לא מה שחיפשתי, טעתי. לא, אני מתכוון 337 פסוק 46, והיו בך לאות ומופת ובזר אחד עולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך. עכשיו, איפה יש מצווה לעבוד את השם בשמחה? אין שום מצווה כזאת. כן, בהזדמנויות מיוחדות, בחגים. בקיצור, אין מצווה בשולחן ערוך להיות שמח.
להיות שמח? להיות שמח או להיות שמח לעבודת השם?
להיות שמח. או אפילו בעבודת השם, אין מצווה.
רק לקיים את כל השולחן ערוך.
רגע. אבל האם זה עבירה כל כך חמורה כדי כך שכל הכללות האלה יגיעו? יש דברים שהם כל כך עקרוניים שאי אפשר לכתוב אותם כמצווה.
אתה משקט הרמב"ם,
נכון? כלומר, היה צריך, אי אפשר להגיד גם לכתוב בתורה עכשיו כולם שמחים. זה דבר שצריך לבוא מהספונטניות של הנפש. לכן, אם זה היה כתוב, זה היה הורס את הכל.
למה? אבל
למה עכשיו זה
יקל? יש ספונטני.
פרשת זה יקל?
יש תרומה, תצווה. תרומה זה ספונטניות, תצווה ציווי, ובהיקל ציווי יהיה ספונטני.
כן, אם בהתחלה יהיה ספונטניות. כלומר, צריך קודם כל שיהיה ציווי על הספונטניות. קודם כל צריך להיות תיאור של הספונטניות. כשאתה נופל זה ציווי, אז זה ציווי לספונטני, אבל זה אחרי הנפילה. אבל כנקודת התחלה אי אפשר שזה ציווי כזה. שאם לא כן, אז אנשים היו אומרים, יהי רצון, טוב, לשם ייחוד קודשיו ריחו וכו'. הנה, אני עומד לקיים מצוות עשה של לשמוח בעבודת השם. ואז, כמובן, כדי שעובר לעשייתן, אז הוא צריך כל לברך, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להיות שמחים. ורק אז מותר לשמוח, כן? כדי שלא יהיה... שלא יודע שצריך להסביר. זה בלתי אפשרי דבר הזה. כן? הארי אמר שכל ההשגות שהוא השיג, מה? כל ה... נו, מה יש? מה הוא אומר? כי אי אפשר לצמצם את זה במעשה מיוחד. כן. האם יש מצווה לברך עליו?
על מה?
נכון, זו שאלה טובה. ואהבת לרעך כמוך. גם זה דבר של כל הזמן. אגב, לא מברכים על זה באמת. כן, ואתה אומר, ויש ציווי דיוב. זה מצווה דיוב. כן, אבל זה עדיין תחום מסוים של החיים. השמחה זה כולל. זה כמו ש... זה תוצאה. יש... הארי אמר שהוא זכה לכל מה שהוא זכה בגלל שהוא קיים מצוות בשמחה. כלומר, השמחה היא מציאות כוללת. אהבה זה סוג אחד של דבר. זה לא הכל. השמחה זה הכלל.
תדעי לך שיש דברים כל כך
חשובים שאתה לא מכיר.
לא, אבל יש... יש דברים מדי חשובים בשביל לחצור.
זה מובן
מאליו. אם זה חשוב, אז התורה כותבת את זה. כי מה זה התורה? התורה מגלה מה שיש בפנימיות שלי. היא לא כותבת את זה.
שאלה. מה, לא היה צריך לכתוב את התורה, להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שהצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית? איזה מין שאלה זאת? איזה מין שאלה זאת? אז הוא מה טעם פתח בבראשית? תראה מה זה חשוב זה? זה חשוב כל כך.
מתבססים על סיפורים
שהיו... לא, אבל מה פירוש השאלה? אני לא שואל מהי התשובה, אני שואל מה השאלה. מה זאת אומרת, אדם? כן, מה
הבנתי? יש את ההשקפה החרדית שמה שחשוב לנו זה רק מצוות.
אז הגמרא לא הייתה מביאה את זה כאמינה רצינית. יש דברים שהם כל כך גדולים.
תשובה.
שזה לא שייך להיכתב. להיכתב זה הקטנה של הדבר. זה מה שמסביר הרמב"ן שם. הרמב"ן אומר כזה דבר. מה אתה רוצה ללמד? מעשה בראשית? תגיד את זה ברמז, בעשרת הדיברות, ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, גמרנו. כל האריכות הגדולה הזאת, זה לא בשביל כולם. זה דבר כל כך עליון, מעשה בראשית, שאתה כותב את זה באמת. הרי ספרי קבלה מתלבטים אם להדפיס או לא, נכון?
אבל בכל זאת כתבו את זה.
למה זה נכתב? זאת שאלה, אבל אני מסביר קודם כל את השאלה. כן, לא את התשובה.
אמרנו שבתוך סיפורי אבות, שאנחנו יודעים
מגדרה שקיפה ליעקב. כן, אתם נותנים כאן תשובות. אני רק מסביר שבהווה אמינה של חז"ל, אנחנו רואים שיש מחשבה כזאת, שיש דברים שהם כל כך גדולים, שהם לא נכתבים. אז השאלה היא, למה זה בכל זאת נכתב? אז נותנים תשובה למה נכתב.
כן? שאתה מקבל, הרי כותב כאן, חבר ברוך הוא, תך תשאר, לא עזרת את השם אלוקיך, בשמחה וכיו, לבב מרוב כל. אתה כותב מרוב כל. זאת אומרת, דוגמה, בן אדם בא היום, מחוץ, אתה מגיע לארץ, הוא רואה פעם שמעת, הוא אומר שחיינו. הוא שמח. אז יש כבר מצווה. הוא אומר שחיינו, זה מצווה.
איפה יש מצווה לברך שחיינו? אין מצווה כזאת.
אין מצווה.
מצווה לברך
שחיינו. בכל אופן, אהבת לרעך כמוך. זה כל הזמן. זה לא כשיש שטוב או לא טוב, אתה צריך לאהוב את זה.
כן, אבל ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמרתי, זה סוג מסוים של חוויה. אני מרגיש רגש מסוים של אהבה. וגם אם הרגש הזה הוא תמידי, אבל הוא סוג מסוים, מוגדר, זה לאהוב. לאהוב זה ההפך מלשנוא. זה משהו אחר מאשר לרחם. זה משהו אחר מאשר לירא או לכבד. זה כמה דברים. לאהוב זה סוג אחד. השמחה זה כללי. כן? כל המצוות...
מה? כן, אבל
זה ההפך מלהיות עצוב.
כן, אבל זה מקיף את הכל. לא, אני מכוון, אהבה, גם ביחס לדברים חיוביים, לא רק ביחס לשנאה. אהבה זה לא לכבד, זה לא לירא. כן? שכל הדברים האלה הם דברים חיוביים. מה שנקן השמחה, היא מתפשטת על הכל.
אבל גם השמחה, הוא כותב כאן ששמחה מרוב כל. זאת אומרת, אם הדוגמה לא טוב לך, ולא...
זה לא בסדר.
אתה תשמח.
תשמח.
למה? הוא כותב כאן מרוב כל, לא
תאמין לך. מה? מחייב אדם לברך. צריך אדם לברך על הטובה ועל הרע, אותו דבר.
אדם
כותב
כאן
רוב
קול, ולא
כותב
כאן
מרוב
סתם.
עם הרבה נכסים, הרבה דעים. לא, כלומר, כשהיה לך רוב קול, קל וחומר שהיית צריך. ואתה לא רצית, ואז לא עבדת את השם. לא עבדת השם בשמחה מרוב קול. אז ועבדת את אויביך. אז ועבדת את אויביך בעירום ובחוסר קול. כלומר, כל הרוב קול הזה שהיה לך, כן, הוא כבר לא מגיע לך, כיוון שאינך מסוגל לשמוח בו.
אתם צריכים להגיד שירה.
נכון, ולא אמרת.
אז אתה
השמחה הבאה מזה שיש איזשהו מרכז שבונים בית המקדש, זה כתוב מפורש בשלוש אחד אחד.
שלוש אחד אחד. צריך לעשות שיטה חדשה של ציון המקורות בתנ"ך. שלוש אחד אחד, כן.
פסוק אחד אחד.
כן.
והיה מקום שנבחר שהם לשכן בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל השם שמצווה אתכם, כל היתר, ב-12.
הוסמכתם לפני השם.
כן,
נכון, נו, סורת.
הלאה, ולמטה, ושמחת לפני השם הוכיחו בכל משך ידיך. זה לא קשור לחגים, זה לא קשור לשום דבר. זה קשור לזה שיש בית מקדש ויש מרכז לארץ הזאת. אז יש מצוות שמחה מפורשת.
איפה פסוק? זה פסוק?
18?
זה מדובר שם כשאני מביא מעשר.
שמחת את נשם כולך בכל משלח
ידך. על מה מדובר שם? על זבחים שאני אוכל בירושלים. אז אני שמח. כן, בירושלים יש מצווה לשמוח, אבל זה לא מצווה כללית לכל החיים. כשאני נמצא בביתי אל מול גולן, אז אני לא מברך. אני לא שמח, אין לי מצווה להיות שמח. נכון. אבל זה דבר שהוא כל כך עליון ש...
זה כמעט תשובה.
בדיוק. או כמו עלייה לארץ ישראל. יש עוד, בפרשה הזאת, יש פסוק מופלא. ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוהיך. איפה זה כתוב? זה ב-25 ל-6 ממך? אנחנו עוד מעט נפסיק. כן, אז מתחיל למטה ב-337. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוהיך. בואו נדייק במילים. את מי צריך ליראה?
השם.
השם. מעניין, זה המקום המפורש בתורה שבו הקדוש ברוך הוא נקרא בשם השם. השם. כמו שאומרים בשפה שלנו. כדי לא להגיד שם אדנות. התורה כאן קוראת לו השם.
אולי זה גילוי. השם הנכבד.
נו, וכל השמות? כל השמות זה גילוי. נכון?
לא, לראה את השם הזה בגילוי זה מותר
ושאר גילויים אסורים. מה?
למה גילוי זה מותר ושאר גילויים אסורים?
כל שאר גילויים מותרים, חוץ משם הוויה.
למה? אבל אפשר לקרוא את הפסוק, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה נקודתיים, את השם אלוהיך.
אז השם אלוהיך הוא לא שם, הוא מישהו.
פרטי.
אני לא צריך לראה את השם שלו, צריך לראה אותו, לכאורה.
השם שלו זה
הוא. שמו הכוונה, רצונו המתלווה אלינו. כמו שכתוב לפני כן בברכות, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממתה. כלומר, כביכול יש אלוהות המצטרפת לישראל. כלומר, אנחנו חלק מן ה... לא מחולקים בדיוק. זה שכינה. כתוב כאן. וזה פרשת המקלל. כתוב, ונוקב שם הוויה יומת, ונוקבו שם יומת. ונוקבו שם יומת. כן, שם שינמם, זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו משתמשים במילה הזאת כדי לומר את שם אדנות או שם הוויה.
אבל נוקבו שם יומד, אנחנו כן משתמשים בזה. מה זה נוקבו?
מקלל. כן. ויקוב את השם. ויקוב את השם ויקלל. כן, השם זה השם שם. עכשיו,
ויקוב זה לבטא.
כן, עכשיו זה הסוד של השכינה הנמצאת בישראל. לכן אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש, ומכיוון ששמך קדוש, קדושים. הנושאים את שמך, יעלוך. בסדר. אם היית אתה קדוש ולא שמך קדוש, אז אי אפשר היה שקדושים יעללוך. אבל מכיוון שאתה קדוש ושמך,
שמך קדוש בפיך,
לא, שמך מצוי בתוכנו, כן? לכן יש בנו מספיק קדושה כדי להיות קדושים המעללים.
מה זה בכם?
מה? קדוש זה חי. חי זה קדוש. כן, כתוב גמרא במסכת חגיגה, קדוש לעולם קיים.
קדוש זה לא...
לא, כמו כל מדרגת חיים. ככל שאתה חי יותר, אז ביחס עם מדרגות חיים נמוכות, אז זה פרוש.
הרב,
כן.
יש כאן כאילו
שכתוב,
אם לא תשמור לעשות את כל
דברי
התורה הזאת, כאילו
זה
לא מבקר מצוות בעצם?
נו, אז מה, אז כן, מצוות.
זה כאילו, זה את השם, שזה כאילו פחות מהמשם הזה? כאילו קיום המצוות?
לא, כל הקיום הזה זה כדי ליראה את השם הנכבד. אלא כמו שכתוב, את השם אלוהי חתירה. וחז"ל אמרו, את לרבות את בתי חכמים, ומוסיפים שגם תלמיד חכמים צריכים לראה את השם. לרבות שגם תלמיד חכמים צריכים לראה.
יש לזה הוכחה
שההפך
מקדוש זה טמא, וטמא אמרנו
כמעט שלא. לא, ההפך מקדוש זה טמא, זה ההפך מטהור. אין ההפך לקדוש.
כי לא דיברנו על...
כי אין הופכיות לחיים. הכל זה מדרגות בחיים.
אבל לא דיברנו על
הטומאה כמדיד
של המוות?
כן, של היעדר טהרה. הגמרא אומרת, השולחן הטהור מכלל דיקת המת. כלומר, איפה שיש טהרה יכולה להיות טומאה. קדוש זה עצמיות חיים כזאת שאין בה זכר למוות. לכן, קדוש יהיה, והוא לא נטמא למתים.
קדוש יהיה, מי לא
נטמא
למתים?
הכהן. הוא לא יודע מה זה מוות. מה שאני כן טהור, יודע מה זה להיות טמא.
קדוש יהיה, אסור לו להתאמה למתים.
אין לו מגע, הוא בכלל לא שייך לזה. ואם
הוא נטמא,
להביא ואימו.
אז הוא עבר עבר, מה?
להביא ואימו.
אם הוא כן גדול, גם זה לא.